טוב, אנחנו בפרשת לך לך, וכמו שאתם יודעים, כל הדברים שבתורה זה בעצם כתוב עלינו, הסיפור שלנו, על מה שעובר עלינו. הכל מתחיל מזה שאנחנו לא במקום, צריך ללכת. בשביל להגיע למקום שלנו, צריך לעשות משהו. זה לא אוטומטי, זה לא טוב, אני במקום שלי. התחלה זה אני לא במקום שלי. צריך ללכת. וזה אומר שבעצם המציאות שלנו היא רק שנשתחרר, המציאות האמיתית שלנו היא רק שנשתחרר מכל מה שאוטומטי, מכל מה שמובן מאליו, מכל מה שאנחנו רגילים אליו, כי ככה זה. אז אברהם אבינו, אבינו הראשון שהתחיל את העם הקדוש שלנו, אז הוא מראה לנו, והוא נמצא בתוכנו, הוא מראה לנו את הדרך הזאת, את העבודה הזאת. קודם כל, תלך, תחפש, תצא למסע. אל תהיה אוטומטי, תשאל שאלות. בכל תחום, תבדוק מה קורה, תלך. תצא מהתפיסות הרגילות שלך. רבי נתן אומר, בליקוטי הלכות, וזה בחינת ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול. כי עיקר התשובה, כמובן בדבריו ז"ל, שהוא בחינת זרקא דאיזדריקת לאתר דאיתנטילת מתאמן. תשובה זה לחזור למקום ששייך אליי, לחזור למקום שנלקחתי משם. אז מושג התשובה, לפי מה שהזוהר מסביר, לפי מה שרבנו מסביר, זה כמו שתשובה באופן הפשוט זה אני רואה שטעיתי, אני רואה שחטאתי ואני חוזר למקום הגון. אז באופן כללי המושג של תשובה, לחזור למקום שלי, שצריכים לצאת מכל המקומות שנטעה לשם ולשוב למקור שנחצב נשמתו משם. לאן אני צריך לחזור? לשורש שלי, למקום שבאמת הוא שלי, ששם אני פוגש את הנשמה שלי. כי כל אחד מישראל שורש נשמתו גבוה מאוד מאוד, כמובן. רק שירדה לארציות וגשמיות של זה העולם בשביל הבחירה. כדי שדווקא על ידי זה תשוב למקורה בשלמות נפלא. כל הירידה של העולם לעולם הזה, זה בדיוק אותו עניין. זה לא המקום שלנו כאן. אבל כאן אנחנו יכולים לצאת לחיפוש ולחיפוש. לצאת למסע ולמצוא את המקום שלנו, דווקא כאן. וכל אדם שבעולם מגדול ועד קטן בהכרח שיעבור עליו כמה וכמה הרפתקאות, שכולם הם בחינת ניסיונות וצירופים ועליות וירידות בלי שיעור. וכל כוונת השם יתברך לטובה, כי כל מה דאביד רחמנה לטב אביד. כי כל כוונתו יתברך הכל ועוד, כדי שעל ידי זה דווקא יעלה מכל המקומות שירד לשם, לברר משם מה שיברר עד שיבוא למקום מנוחתו, למקור נשמתו. כל אחד יש לו יעד, היעד זה להגיע, תראו את ההגדרה של רבי נתן, למקום מנוחתו, למקור נשמתו. המנוחה של כל אחד, כל אחד רוצה מנוחה, כל אחד רוצה שלווה, המנוחה שלנו, זה רק שנגיע למקור של הנשמה שלנו, למקום המקורי שלנו. המקום המקורי שלנו פירושו מה שאני באמת, לא בגלל שום דבר אחר, לא בגלל מה שאמרו לי או הסבירו לי, במה אני טוב, במה אני מיוחד, במה אני מאמין, מה אני חושב, מה אני מרגיש, מה אני, איפה המקום שלי. שם זה המנוחה של כל אחד, שהוא מוצא את המקום האמיתי שלו. וכמובן, ההתחלה של זה, זה שהוא נמצא בדיוק בהפך. בדיוק בהפך, זאת אומרת שהאמונה שלי, ההשקפות שלי, ההרגלים שלי, תפיסת העולם שלי, ההתנהגות שלי, המעשים שלי, הכל זה ההפך ממה שאני. הכל זה ההפך ממה שאני. ואני צריך לצאת ולשאול את עצמי רגע, אבל איפה אני בתוך הסיפור הזה? וזה שאמר השם יתברך לאברהם, שמרמז בזה לכל אדם שבעולם, לך לך. כמובן אנחנו רואים שבמילים לך לך יש איזשהו ניסוח שצריך להבין אותו. מה זה לך לך? לך, צא. מה זה לך לך? אז אומר רבי נתן שמזהיר את האדם שילך לעצמו. בפשטות המילים לך לך, בתורה כפי שרש"י מסביר את זה, כפי שחז"ל מסבירים את זה, לך לך, זה ההליכה הזאת היא לטובתך. גם צריך להתעכב על הנקודה הזאת. הרבה פעמים שאדם נאלץ לעזוב מקום, לעזוב תפיסת עולם, לעזוב חברה, לעזוב הרגלים, כל שינוי שהוא עושה, אפילו אם זה שינוי טוב, אז הוא מרגיש שהוא מפסיד. כי זה אני רגיל, זה אני מכיר. עכשיו אני פה לבד, אני מפחד, אני לא יודע מה יהיה, במקום החדש, בעסק החדש, בחברה החדשה, בתפיסה החדשה, בהתנהגות החדשה, כל דבר, כל שינוי. כשאדם עושה, הוא נלחץ. מה, אני לא יודע מה יהיה. אני רגיל לזה. אז הנוח, כן, זה הפרשה שעברה, הנוח, אמרו, ככה, על חצי בדיחה, זה לא פרשנות, אבל זה ככה, זה נכון. אלה תולדות נוח, נוח. מה יוצא מנוח? נוח, כלום. שנוח לך, וכל מה שאתה מחפש זה שיהיה לך נוח, מה שיוצא מזה זה רק שנוח לך, לא יוצא מזה כלום. אז אחרי שאתה עוזב את נוח, אז אתה הולך ללך לך. אבל בכל אופן זה נוח, בכל אופן זה נעים, ואני רגיל לזה. לכן, התורה אומרת לכל אדם, המסע שאתה יוצא אליו לחפש את עצמך ואת המקום האמיתי שלך, למרות שהוא מפחיד, למרות שהוא לא קל, אבל זה בשבילך. לך, לך, בשבילך, לטובתך. נראה שאתה מפסיד, נראה שאתה עוזב משהו טוב ומוכר ונעים, ואתה הולך ללא ידוע, וזה מפחיד, והתמודדויות, אבל תדע לך, אומרת התורה, זה בשבילך, זה לטובתך. יצא לך מזה טוב מההליכה הזאת, למרות שברגע הראשון זה נראה שזה מפחיד, כמו ילד שעוזב את הבית, כל עזיבה של מקום נוח היא יוצרת פחד. התורה אומרת, לך לך, זה לטובתך. אבל רבי נתן בא ולומד את זה, שהמילה לך היא לא רק באה להגיד שזה לטובתך, היא באה להגיד גם את היעד. לאן אני צריך ללכת? לך, מהי המטרה? מהו היעד? לאן אני צריך להגיע בחיים? כל מה שעובר עליי. מה המטרה בסוף? לאן אני הולך? לך. לך, אומר רש"י, לעצמך. לאן אני הולך? בסוף, לאן אני אגיע? אני אגיע לארז. אה, באמת? זה כאילו לשם אני הולך? כן, שם אני הולך. מה זה עכשיו? עכשיו זה בינתיים, זה כאילו, זה הרבה דברים מושאלים. זה לא ממש שלי, זה לא ממש אני. זה אני בתוספת של כל מיני דברים שהלבישו עליי והתרגלתי לחשוב אותם, להאמין בהם, לעשות אותם, אבל זה לא בדיוק אני. אבל לאן אני הולך? אני הולך אליי. כי עצם האדם, מה שנקרא אני, הוא רק הנשמה. לכן כשמדברים עם האדם לנוכח ואומרים לו אתה או לך, עיקר הכוונה על הנשמה, שהוא עצם האדם כידוע. וזהו שמזהירה התורה את האדם, לך לך, שתלך לך לעצמך. היינו למכור נשמתך, שכל הילוכך ונסיעתך וכל דרכיך בזה העולם, כל מה שעובר עליך בחיים, כל המעברים, כל השינויים, הכל הכל הכל, אז בכולם תכוון ללכת לך בעצמך. היינו למקור נשמתך. כל מה שעובר עליך, תשאל את עצמך, איך זה מקרב אותי אליי? איפה אני מוצא פה את עצמי? ובעיקר, הטלטלות והמשברים של האדם, הם אמורים גם לעזור לו להיפרד ממה שהוא לא באמת. זכה למצוות. הרבה פעמים איזו טלטלה מזיזה את האדם, והוא אומר, למה זה עובר עליי? אז אומר רבי נתן, הנה, יש לך כוונה, תכוון את זה, תתבונן בזה. מה שקורה לי זה בשביל לקרב אותי לעצמי. וממילא, צריך לומר, ולפני זה, להציל אותי, לשחרר אותי, לרפא אותי, לגאול אותי ממה שזה לא אני. אז מה שזה לא אני, הקדוש ברוך הוא דואג שזה יישבר. ואז אני אמצא את מה שאני באמת. וזה אומר רבי נתן, מה שאדם צריך לכוון בכל מה שקורה. ותמיד כשקורה משהו, איזה טלטלה, איזה משבר, איזה בלבול, איזה ספק, אז הטלטלה הזאת גורמת לאדם להיאחז במה שיש לו. לא, תשאיר אותי כאן, כאן טוב לי. לא, כאן לא טוב לך, כאן נוח לך. אחרי נוח, תלך לך, תלך למקום שלך. ובעצם, ההוראה של רבי נתן מסביר שבכל מחשבה, ובכל דיבור, ובכל מעשה, ובכל מה שקורה לבן אדם, יש לו כוונה. כוונה זאת אומרת הנחיה של התכוונות, הנחיה של תחשוב על זה מהזווית הזאת. מה? איפה אני בכל הסיפור הזה? איפה החלק שלי? מה זה קשור אליי? מה זה בא ללמד אותי עליי? מה אני מגלה על עצמי במצב הזה? מה אני לומד? ואני לומד פה שני חלקים. מה שייך אליי ומה לא שייך אליי. ובדרך כלל מה שאדם עושה, הוא את כל הדברים משייך החוצה, לא פנימה. קרה לי ככה, זה נעים לי, אז יופי, אז אני רוצה שימשיך להיות נעים לי. קרה לי ככה, לא נעים לי, אז בוא נלחם עם זה, כדי שזה יפסיק להיות לא נעים לי. אבל אומר רבי נתן, תעזוב רגע את הנעים ואת הלא נעים. תסתכל רגע מה זה עוזר לך לגלות על עצמך. הכוחות שלך, הייחוד שלך, המעלה שלך, התפקיד שלך, האושר שלך, המהות שלך, הכל. מה שאתה באמת, זה אמור להתגלות לך על ידי כל מה שעובר עליך. ואם בן אדם היה מסתכל ככה על הדברים, והיה שואל את עצמו, איפה זה מחבר אותי אליי? איך זה מכוון אותי אליי? אז יוצא שכל מה שיש בעולם זה בית ספר. בית ספר להראות לי איפה אני ומה הסיפור שלי. גם כשאני לומד ומגלה על המידות הרעות שלי, זה לא בא לשבור אותי. זה בא להראות לי איפה אני צריך עבודה, איפה אני צריך תיקון. גם כשזה מראה לי את המידות הטובות שלי, זה לא בא סתם לטפוח לי על השכם ולהגיד לי כל הכבוד, זה בא להראות לי את הכיוון. אתה רואה? תסתכל, הנה, זה הכיוון שאתה צריך ללכת בו. אבל, אומר רבי נתן, כדי למצוא את מה שאני, באמת, אני צריך להשתחרר מהשפעה והפעלה של שלושה דברים. רבי נתן אומר, יש שלושה דברים עיקריים שמקיפים את האדם מיום שהוא נולד, ומשפיעים עליו, ומפעילים אותו. מפעילים אותו, זאת אומרת, אני בצורה אוטומטית מתנהג בצורה כזאת או בצורה אחרת, בגלל שמבחוץ, או אפילו מבפנים, מופעל עליי לחץ. זה לא אני, זה פשוט התגובה האוטומטית שלי לכוחות שפועלים עליי. ואם אני בתגובה אוטומטית לכוחות שפועלים עליי, זה לא אני. תגובה אוטומטית זה דבר מאוד פשוט. בן אדם מדבר עם מישהו, והוא לא רוצה לדבר איתו, ובלי לשים לב, הוא אומר לו, טוב, אז כמו שדיברנו, שנמשיך לדבר, ואז הוא ממשיך לדבר. רגע, אבל אני לא רוצה לדבר. אבל לא נעים לי. והנה, אני פתאום מוצא את עצמי, ממשיך לדבר. למה? כי אני מופעל. בן אדם עובד באיזה מקום, והבוס שלו, או לחילופין בין בני זוג, אחד מבני הזוג, אומר לו איזה דעה. נכון שכך וכך? עכשיו הוא מפחד ממנו, בגלל שהוא יאבד את המשרה שלו, יאבד את הכבוד, יאבד את הערכה, יאבד את האהבה. אז הוא מסכים איתו. למה הוא מסכים איתו? לא בגלל שזה באמת מה שהוא חושב או מרגיש. בגלל שיש פה איום, שאם הוא לא יסכים איתו, אז הוא יפסיד משהו. יש פה פיתוי, שאם הוא יסכים איתו, הוא ירוויח משהו. אז אנחנו כל הזמן, כל רגע, יש לנו מבחן, האם אנחנו מופעלים, או האם אנחנו בוחרים. ומדובר על תגובות הכי קטנות, יומיומיות, רגע רגע על כל עניין. כמה פעמים בן אדם, בגלל שלא נעים לו ממשהו, אז הוא מעגל פינות, בעברית משקר. לא נעים לו, אומרים לו, למה עשית את זה? לא, זה לא אני. רק שנייה, אולי זה כן אתה, תחשוב שנייה. לא, זה לא נעים לי. כן, אבל אולי זאת האמת. שנייה. אתה ישר מתגונן, אתה ישר מעגל פינות, אתה ישר זורק את זה על מישהו אחר. למה? כי אתה מופעל. אתה לא עוצר להתבונן. והצדיקים, כל הצדיקים, אבל בפרט הצדיקים של עם ישראל, מאברהם אבינו ואילך, הדרך שלהם להגיע ליעד שלהם, להגיע למה שהם באמת, זה פשוט להשתמש הרבה 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 עם הברקסים. רגע, למה אני עושה את זה? אני חושב ככה? מה גרם לי לעשות את זה? מה גרם לי להגיב ככה? מה גרם לי להתנהג ככה? מה גרם לי להיות עצוב? מה גרם לי להיות תוקפני? מה גרם לי להירדם? מה גרם לי להתעורר? מה גרם לי להתעצבן על מישהו? מה גרם לי לאכול יותר ממה שאני צריך? מה גרם לי לחשוב ככה? אני באמת חושב ככה? אולי מישהו גרם לי לחשוב את זה? מה גרם לי להגיד כאילו כזה? אני המצאתי את הדבר הזה? לא, זה פשוט כולם מדברים ככה, גם לי זה נכנס. אולי אני לא מאמין בזה? אולי זה משהו לא בסדר עם זה? על כל נקודה ונקודה של מחשבה, דיבור ומעשה, לעצור ולהתבונן. כמובן שיכול להיות שמי ששומע את זה, זה מעייף אותו רק לשמוע את זה, כאילו מה עכשיו אני אהיה כזה מין מכונה כזאת? איפה הספונטניות? השיא של הדבר הזה, שאתה כל כך מהיר בהתבוננות שלך, שאתה גם יכול להיות ספונטני, ואתה מגיב בצורה שהיא משקפת את מה שאתה באמת. וכמובן, עד שנגיע לזה, אנחנו צריכים לעבור אין סוף של טעויות, ונגיד, וואי, טוב, אז האמת ששוב הגבתי אוטומטי, האמת ששוב דיברתי לא לעניין, האמת ששוב שיקרתי כי לא נעים לי, האמת ששוב אכלתי כי אני עצוב, האמת ש... אוקיי, אז טוב, הנה, גיליתי שאני אוטומטי, אני רוצה לעצור, אני רוצה לעצור. זה לא ביום אחד, אבל העבודה היא לשים לב לזה. ורבי נתן אומר, שלושה דברים עיקריים הם המעכבים שלנו, המפריעים שלנו להגיע למה שאנחנו באמת. ארצך, מולדתך, בית אביך. אומר רבי נתן, וזהו מארצך, מארצך דווקא, היינו מתוך ארציות וגשמיות שלך. לאיזה ארציות וגשמיות שירדת לשם, שנדמה לך שקשה לצאת משם. אף על פי כן אתה צריך להתגבר, ללך מתוך ארצך. מאיפה אני צריך לצאת כדי ללכת אליי? לך לך. מאיפה אני הולך? מארצך. מהארציות שלי. מתוך ארצך דווקא לך לך לנשמתך. וזהו ממולדתך. איך שנולדת? באיזה גשמיות שנולדת? אף על פי שגם זה מונע גדול, אף על פי כן אתה מוכרח ללך ממולדתך. משם ללכת לך, ללכת אליך. אז גם ארצך וגם מולדתך, זה הדברים שכביכול באים, פועלים עלינו, כוחות שפועלים עלינו מבפנים. הטבע שלי, היצרים שלי, הנטיות שלי, המידות שלי, ההרגלים שלי, החומריות שלי, התכונות הגשמיות שלי. כל הדבר הזה, זה מפעיל אותי. זה מזיז אותי מבפנים. וכמובן שאנחנו גם מאוד רגילים להשתמש בזה כתירוץ, גם לעצמנו וגם לאחרים. למה אני לא מה שאני? כי תראה, אתה יודע איזה, יש לי אופי כזה, יש לי בעיות, אני כעסן, אני רגזן, אני עצלן, אני התרגלתי לכל מיני דברים, אני אלכוהוליסט, אני אוכל, אני שותה, אני זה, אני... תראה, זה, אתה יודע, זה כבר לא יום ולא יומיים, זה חיים שלמים. אז מה אתה חושב ש... מה, אני באמת יכול להשתנות? אז אומרת התורה, כן, אתה יכול להשתנות. אתה צריך לצאת משם. לך לך מארצך ומיולדתך, אתה צריך לצאת מזה. אתה יכול לצאת מזה, אתה חייב לצאת מזה. זה לא מוכרח להיות ככה בגלל שככה התרגלת. אבל תשמע, אני ראיתי את ההורים שלי כועסים, ראיתי את סבא וסבתא שלי כועסים, ראיתי את כל השכונה שלי כועסים, ואני גם כעסן. אז בשנייה מדליקים אותי, אז מה עכשיו, אני לא אדלק? אתה יכול. אתה יכול להתאפק. אתה יכול לשחרר את זה בצורה חיובית, בתוך עבודת השם, את הכוחות שעצורים בך. אתה יכול. זה לא ביום אחד. תתחיל להתאמן, תתחיל לקבל עזרה, תתחיל ללמוד איך עושים את זה. אבל אתה יכול, אתה לא חייב להגיב בצורה שאתה רגיל להגיב בה. נכון, אתה רגיל. זה לא קל לשבור הרגלים, אבל אתה יכול. ואם לא תצא מזה, אז לא תהיה מה שאתה. תראו איזה פרדוקס. כשאומרים לאדם, למה אתה לא מגיע למה שאתה צריך? כי אני כזה. אבל עכשיו רבי נתן אומר, מה שאתה זה לא, מה שאתה אומר אני כזה, זה לא אתה. אתה צריך להגיע למה שאתה. אז מה זה? זה ארצך, זה מולדתך, זה לא אתה. זה הארציות שלך, זה התכונות המולדות שלך, זה הלבושים שלך, זה הקליפות שלך. זה לא אתה. אז אין מקום לטענה אני כזה. צריך לומר, בינתיים אני רגיל להתנהג ככה, בינתיים אני רגיל להגיב ככה. זה לא אומר שזה אני, זה לא אני. זה התבנית ההתנהגותית, הגשמית שלי, זה בינתיים המציאות שלי. אז זה ארצך ומולדתך, והדבר הכי קשה, בית אביך. בית אביך זה מבחוץ. ההשפעות, הדעות, הנטיות, הפיתוי והאיום שמופעל על האדם מבחוץ דרך בני אדם אחרים, שמסבירים לי, זאת האמת, זה השקר. ותמיד זה מלווה עם פיתוי ואיום. פיתוי, אם תעשה את זה, יהיה לך טוב. נאהב אותך, נשלם לך, נכבד אותך, ואיום. אם לא תעשה את זה, אוי ואבוי. לא נאהב אותך, לא נכבד אותך, נפטר אותך, ואם אתה גם אדם רוחני, אז נאיים עליך בהפסדים רוחניים, ובגיהנום, וב... לא יודע מה. אבל תדע לך ש... אתה חייב להמשיך להיות מופעל על ידי בני אדם. ותשימו לב שהדגם שרבי נתן, שהתורה משתמשת כדי לתאר את ההשפעה של בני אדם, זה הדגם הכי קרוב, בית אביך. זה לא מתחיל מהשכונה או מהתקשורת, זה מתחיל מההורים שלי. עכשיו צריך לעשות הפסקה ולהגיד בסוגריים, שבוודאי יש מושג של השפעה טובה. מה זה השפעה טובה? השפעה טובה היא בהכרח כל מה שאני בחנתי. אם זה אוטומטי, זה לא השפעה טובה. גם אם זה השפעה טובה. זאת אומרת, גם אם יש לי הרגל טוב, אבל שהוא לא נבחן על ידי, אלא רק סתם התרגלתי, אז אם זה רק מכוח הרגל, אני יכול גם לאבד את זה באותה מידה. התרגלתי. אני חייתי בסביבה שמתלבשים בצורה צנועה, אז התרגלתי. זה לא עבר דרך ההכרה שלי, זה לא עבר דרך הבחינה שלי, זה לא עבר דרך הבחירה שלי. התרגלתי. אז הנה אני צנוע. המחרתיים אני אלך לשכונה אחרת, לאזור אחר, לסביבה אחרת, לחברה אחרת, ששם מתנהגים הפוך, ופתאום אני אתהפך. למה? כי התרגלתי. זה לא עבר דרך הבחינה שלי. אם זה היה עובר דרך הבחינה שלי, והייתי צנוע בבחירה, אז כשהייתי מגיע למקום לא צנוע, הייתי מתחיל להילחם על הצניעות שלי, כי זה בבחירה שלי. ולכן אנחנו רואים למשל, קבוצות מאוד גדולות של יהודים, שבאו, נאמר, מעדות המזרח, נגיד כמו מתימן, שבארצות מגוריהם היו נמצאים בתוך שכונות ובתוך חברה סגורה שהתנהגו תמיד והתנהלו תמיד באופן יהודי מקורי, והרבה פעמים זה לא היה מכוח הבחירה אלא מכוח איום ופיתוי. אז הנה נראה שדווקא הם אנשים טובים, והנה כשהם הגיעו לארץ ונחשפו לתרבות אחרת, יותר פתוחה, יותר פרוצה, פחות תורנית, אז הם פשוט איבדו את הכל. איך זה יכול להיות? כי זה הרבה פעמים היה מתוך הרגל, אז עכשיו יש להם הרגל אחר. אז הרגל זה לא דבר רע, אבל אם זה לא עובר דרך הבחירה של האדם, אז אין לזה כוח לעמוד בניסיון, בטח לא לאורך זמן. אז הדבר הכי קשה והכי מרחיק את האדם מעצמו והכי מפחיד את האדם, זה הדעות וההרגלים והתפיסות עולם והאמונות של מי שמקיף אותי, והכי קשה של מי שקרוב אליי, והכי קשה של מי שאוהב אותי ורוצה בטובתי. איך זה יכול להיות? מילא מי שרחוק. בוא ניקח דוגמה את אברהם. אברהם הוא הדגם לזה. תכף נראה מה רבי נחמן אומר את זה. אברהם נולד במשפחה ובחברה שהאמונה שלהם הייתה עבודה זרה. זאת אומרת, כדי לקבל כוח, כדי להצליח, אתה חייב לסגוד לכל מיני כוחות טמאים שבאים מבחוץ ולהקריב כל מיני דברים, וככה תקבל את הכוחות שלך. אבל אברהם אבינו אמר, רגע, אבל למה, אבל למה, אבל למה, בוא נבין, בוא נבין. אתה אומר שזה האש, רגע, אבל המים מחבים את האש. רגע, אתה אומר שזה המים, אבל הרוח מפזר את המים. אתה אומר שזה... הוא שאל, אמר, רגע, למה, מי אמר? יש עוד כוחות. עד שהוא הגיע להכרה. וכשהוא הגיע להכרה, יש משהו מעבר ומעל לכל הדבר הזה, ובחר לא להשתאבד לכל מיני כוחות טבעיים שיש בעולם, וזה כמובן, כמובן שייך גם אלינו, כי להשתעבד לאש זה לא רק איזה ציור רומנטי של כאלה שעבדו את האש, אלא גם שאדם יש בו כוחות של אש, אם זה כעס, אם זה תאוות אכילה, אם זה תאוות אחרות, ששולטות בו והוא משועבד להם, אז זה גם נקרא שהוא סוגד לאש. אברהם אמר, רגע, בוא ניקח את זה פנימה, לא החוצה. אז מה אם יש בי אש? מה, אני שפוט שלה? או שאני אדון שלה? אני יכול להשתמש בה איך שאני רוצה, או שהיא תשתמש בי ותגרור אותי לבעור ולהתלהב מכל דבר שלא יהיה? האם כשמתעורר בי כעס, אני חייב לפגוע במי שמכעיס אותי, או שאני יכול לכבוש את הכעס הזה ואחר כך לעשות איתו מנוע אטומי? אז אברהם אמר, לא, אני לא עובד לאש, אני לא עובד למים, אני לא עובד לשום כוח בחוץ או לשיקוף שלו בפנים. אבל אברהם עמד מול עולם שלם של עובדי עבודה זרה, שמשועבדים לדבר שזר לאמת, שלא באמת נמצאים במקום שלהם, אלא שואבים את הכוח שלהם מדברים זרים. וברגע שהוא הכיר שזאת ההבנה ששייכת אליו וזאת האמת, הוא מיד היה צריך לצאת לקרב על החיים שלו, על האמונה שלו. קודם כל, מול אבא שלו, מול אמא שלו, מול כל המשפחה שלו, שחשבו שהוא השתגע. וברגע שהוא עמד על שלו, אז פשוט מסרו אותו לחוק, לידי החוק, ובחוק רצו לשרוף אותו. למה? כי הוא נלחם על זה. אז מיד שזה הגיע להכרה שלו, שהוא לא מסכים עם ההתנהלות החיצונית, והוא לא מסכים להשתעבד לשום השפעה שהיא לא נאמנות לאמת, מיד התחיל מלחמה. אז בוא נשאל עכשיו שאלה שהיא קצת קשה. אז איפה זה קרה ליצחק? איפה זה קרה ליעקב? אברהם היה צריך להילחם עם כל השקר הסביבתי, אבל יצחק, ברוך השם, הוא קיבל את כל הטוב שבעולם מאבא שלו, מאברהם. מה, הוא צריך ללכת דווקא הפוך? מה, צריך לעשות דווקא בדיוק הפוך מההורים בשביל למצוא את עצמי? מה, אז מה הרעיון? הרי מה שהוא קיבל מאברהם היה דבר טוב וקדוש. אז מה התשובה? התשובה שמבחינה מסוימת הניסיון של יצחק ושל יעקב היה יותר קשה. למה? כי גם אברהם וגם יצחק חיפשו וגילו את האמת. גם אברהם, בעיקר אברהם, אנחנו מדברים, חיפש את האמת וגילה אותה מתוך עצמו. אבל יצחק ויעקב היו צריכים לברר את האמת מתוך האמת שהנחילו להם. הנחילו להם אמת. הם היו צריכים לברר את האמת מתוך האמת. איך אפשר לברר את האמת מתוך האמת? אני לא אומר על אברהם, אבל הוא בוודאי לא חשוד בטעויות בחינוך. אבל אם אברהם זה איש החסד, והנהגתו ומידתו זה חסד, הוא מצא שהנקודה שלו בחיים זה חסד. וככה, ככה הנשמה שלו, הוא מצא את הנשמה שלו, מצא את הייעוד שלו בחסד. אז בוודאי יש להניח שהוא הנחיל גם את זה ליצחק. ויצחק היה צריך להגיד, נכון, חסד זה מידה חשובה ואני רוצה גם לאמץ אותה, אבל אני בעצמי, אני בכלל גבורה. ואני צריך למצוא את זה מתוך עצמי. ואני צריך כביכול לדחות את העניין של החסד למקום מכובד, אבל צדדי ביחס לעניין שלי. ואני צריך למצוא את עצמי בעצמי למרות הרצון הטוב של אבא שלי להנחיל לי את האמת. כי בתוך האמת שאבא שלי מנחיל לי, ובאמת זה אמת, יש את האמת הכללית של בורא עולם ותכלית וייעוד וטוב. אבל יש את האמת של הדגש על חסד, שזה למשל לא האמת שלי. אני צריך לברר את האמת הפרטית שלי מתוך האמת הכללית. וזה עבודה יותר קשה. ולכן אנשים שקרובים אלינו ורוצים את טובתנו, אפילו הם מנחילים לנו את האמת, הם עלולים להנחיל לנו את האמת שלהם במקום שזה לא בדיוק האמת שלנו, זה לא המידה שלנו בתוך האמת. ולכן העבודה הזאת של אברהם להתבונן ולראות איפה המקום שלי, היא צריכה להיות תואמת גם למי שזכה והסביבה שלו כן מנחילה לו את האמת. גם הוא צריך להגיד, בסדר, אבל אני צריך לבחון את זה דרך ההכרה שלי. אני צריך להעביר את זה בהבנה שלי, שזה יהיה מיושב על הלב שלי וזה יהיה לפי הכלים שלי. ובתוך זה אני צריך למצוא את הנקודה המיוחדת לי, וזה רק אני יכול לעשות. ואף אחד לא יכול לעשות את זה. ואולי בגלל זה אנחנו אומרים בתפילה, כשמתחילים תפילת 18, אז אנחנו אומרים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. ואנחנו יודעים שחז"ל השתדלו מאוד לקצר בדבריהם ולא לדבר באריכות, לא כמו שהיום אנחנו רגילים לדבר הרבה 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 ולא להגיד שום דבר פחות או יותר. אתה יכול לשמוע מישהו מדבר הרבה ובסוף להגיד מה אמרת, הוא לא יודע להגיד אפילו מה הוא אמר. אז חז"ל, אדרבה, להפך, רצו לדבר מעט ומדויק ואמיתי ושלם, לא כאילו כזה אלא בדיוק כזה. ולכן זה לא מובן למה הם אמרו פה אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, בשעה שאפשר להגיד בקיצור אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. זה אותו אלוקים, לא? אז בהקשר של מה שאמרנו, ודאי שזה אותו אלוקים, אבל יצחק היה צריך לגלות את אלוקים מחדש בתור אלוקי יצחק. ויעקב היה צריך לגלות את אלוקים מחדש בתור אלוקי יעקב. אף על פי שהוא קיבל את האמת, הוא היה צריך לברר אותה ולהתאים אותה לכלים ולמידות שלו. וזה הכי קשה. אז עוד פעם, יש את המעגל של ההשפעות שהן שגויות לחלוטין, שזה רוב ההשפעות שלנו מהעולם מסביב, ויש את המעגל של ההשפעות שמעורבות בטוב ורע, ואני צריך בכל מקרה לעשות את הבירור. זה לא יש את הרעים שאסור לשמוע ואת הטובים שאני שומע, whatever. לא. אני צריך לראות ולבדוק. מי שיתברר לי כלא ראוי לשמוע אותו ואת דעותיו ואת אמיתותיו, בסדר גמור, אני צריך להתרחק. אבל מי שיתברר לי כבעל רצון כנה וטהור, אני עדיין צריך להיזהר ולראות מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, ולבדוק את זה בעצמי. ותמיד לשאול את עצמי בסופו של דבר, על כל דבר, למה אני מרגיש כמו שאני מרגיש, למה אני מגיב כמו שאני מגיב, למה אני חושב כמו שאני חושב, למה אני מאמין במה שאני מאמין, ושלא יהיה לי שום דבר שאול, שזה יהיה הכל שלי. יש אפילו בתורה, שזה ודאי דבר קדוש, יש דיון, בדיוק ראיתי את זה בגמרא, שהאם תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. צריך לכבד תלמידי חכמים. האם תלמיד חכם שאומר, אני לא מחפש את הכבוד הזה, אין לי צורך בזה, אני מוותר על זה, האם הוא יכול לעשות את זה או לא? אז יש בגמרא שתי דעות. דעה אחת אומרת, ברור שהוא יכול לעשות את זה, מה, אם הוא לא רוצה את הכבוד, אז מה הבעיה? אז הוא לא חייב, לא, הוא יכול למחול על כבודו. דעה שנייה אומרת, מה פתאום, זה לא כבודו, זה כבוד התורה שלו. אין לו סמכות, אין לו בעלות על התורה כדי להגיד שהוא מוחל, זה הכבוד של התורה. הוא לא יכול למחול על הכבוד של התורה, מכבדים אותו בגלל התורה, מה פתאום? זאת אומרת, הדעה הזאת אומרת, תלמיד חכם שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. התורה היא לא שלו, התורה היא של הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, סליחה, התורה היא כן שלו. התורה היא שלו. כל אחד שלומד תורה באמת, התורה בסוף נהיית שלו. אז זה יכול להיות בידו, אם למחול על כבודו או לא, כי זה תורתו. איזה יופי. ומביאים פסוק לזה. יש פסוק בתהילים שאנחנו אומרים, אשרי האיש, זה ההתחלה של תהילים, אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, וכו'. ואומר הפסוק הבא, כי אם בתורת השם חפצו ותורתו יהגה יומם ולילה. שואלים, המפרשים, שואלת הגמרא, מה זאת אומרת, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה? יותר מדויק לכתוב, כי אם בתורת השם חפצו, הוא לא מתעסק בשטויות, הוא רוצה תורת השם, ובה יהגה יומם ולילה. למה הפסוק אומר, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה? אומרים חז"ל, גם בהקשר הזה, בהתחלה שאדם לומד תורה, זה דבר חיצוני. תורת השם, זה בא מבחוץ. וכשבאמת הוא לומד אותה, וזה מתחבר לכלים שלו, למהות שלו, לעניין שלו, לחלק שלו, זה מותאם למידות שלו ולנשמה שלו, אז מה קורה? זה הופך להיות תורתו. בהתחלה זה תורת השם, אחר כך זה תורתו. לפי הדעה הזאת, אומרת הגמרא, תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול, כי זה תורתו, זה לא תורת השם כבר, זה כבר תורה שלו. זה עוד עניין. ועכשיו רבי נחמן אומר ככה, תראו מה הוא אומר. הוא אומר שהלימוד של אברהם אבינו זה הבסיס של עם ישראל, וזה דבר בסיסי שכל אחד מאיתנו חייב לסגל. ואם הוא לא מסגל את זה, אז הוא לא יכול להתקדם לשום מקום. ועכשיו אמרנו קודם, לאן אני צריך להתקדם? אני צריך להגיע לעניין שלי. שמה שאני עושה זה לא יהיה שאול, זה יהיה שלי. גם אנחנו רואים את זה בעוד מקום, לפני שנקרא את את הדבר הזה של רבנו, אפילו בנביאים, לא רק בחכמים. כשאדם מקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, דרגה מאוד מאוד גבוהה של התגלות שאין לנו אותה היום, אז הקדוש ברוך הוא כביכול נכנס לתוכו ומדבר דרך פיו. גם אז, אם הוא אומר את מה שנביא אחר אמר, זאת הוכחה שנבואתו זה שקר. הוא יכול להגיד את אותו רעיון, אבל זה אמת רק אם הוא אומר את זה במילים שלו. כי אם הוא לא אומר את זה במילים שלו, זה סימן שזה חקיינות. שזה לא באמת הופנם והפך להיות חלק ממנו, זה לא אותנטי, זה לא קביל, זה לא אמיתי. אנחנו רואים בתנ"ך סיפור כזה על אחאב מלך ישראל שרצה לצאת לאיזשהו קרב, והוא רצה לשתף איתו נדמה לי את יהושפט המלך, ואז היה שם דיון, איך נדע שהקרב הזה יצליח? אז אמר אחאב, מה הבעיה? יש פה הרבה נביאים, נשאל אותם והם יגידו לנו מה דעת הקדוש ברוך הוא על העניין הזה, האם הקרב הזה יצליח? ואז היו שם נדמה לי 400 נביאים, והם נכנסו למצב של נבואה, וכולם אמרו את אותם מילים, עלה והצלח, ויתן השם ביד המלך. יהושפט שמע את זה, אמר, עזוב, אני לא הולך איתך לשום קרב, אתה פשוט מדומיין. אמר לו, אחאב, מה קרה? אז אמר לו יהושפט, מה, אתה לא היית אף פעם בבית ספר לנבואה? אתה לא רואה, כולם אומרים אותו דבר? זה לא אמין, זה לא יכול להיות, זה שקר, זה נביאי שקר. נו, מה יותר פשוט מזה? כולם אומרים אותו דבר. אפילו אם זה אמת, כל אחד היה צריך שזה יתלבש בנפש שלו ויתבטא בצורה אחרת. זה לא יכול להיות אותו דבר. ולכן בכל מקום שאנחנו מוצאים חקיינות, אז יש בזה טעם לפגם. למרות שבשלבים ראשונים של קשר של בן אדם עם רב, עם דרך, אז באופן טבעי הוא מחכה את ההתנהגות ואת הסגנון ואת הדיבורים, כן, זה יפה בתור שעתיים ראשונות. ציטוט זה משהו אחר. ציטוט זה משהו אחר, אבל עכשיו תסביר אתה בשפה שלך. אז בוא נראה מה אתה אומר. אם אתה מציג את זה כדעתך, אז זה צריך להישמע בשפה שלך, וזה מראה שבאמת הבנת את זה. ככה גם בלימוד הגמרא. בן אדם לומד גמרא. אם אתה יודע לצטט, זה בסדר גמור, זה עוד לא אומר שהבנת. מתי זה נקרא שהבנת? שאתה מסביר את זה במילים שלך. אז אם אתה מסביר את זה באותם מילים, אז, מה, אז איפה ההוכחה שהבנת? הוכחה שהבנת שאתה מסביר את זה במילים שלך. אז אומר רבנו הקדוש ככה, אחד היה אברהם, זה פסוק ביחזקאל. רבנו בא ואומר, הפסוק הזה מדבר בפשטות על, לכאורה על עניין אחר. אחד היה אברהם והירש את הארץ. אברהם היה אחד, אבל מהאחד הזה נהיה עם ישראל. זה הפסוק ביחזקאל. הוא ירש את הארץ וממנו נהיה עם ישראל. אומר רבנו, אחד היה אברהם, שהעניין של להיות אחד זה הדרך חיים ותפיסת העולם של אברהם שהביאה אותו להיות אברהם. שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד. זאת אומרת, התפיסה הזאת של אני אחד בעולם, זה התפיסה של אברהם, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם. ששרים מאחרי השם ומונעים אותו, ולא על אביו ושאר מונעים, רק כאילו הוא אחד בעולם. מה היית עושה אם היית על אי בודד? אתה לא חייב דין וחשבון לאף בן אדם. איך היית מתנהג? מה היית חושב? במה היית מאמין? באיזה שפה היית מדבר? מה היה הסדר יום שלך? אנחנו לא יודעים את התשובה לשאלה הזאת, כי אנחנו כל כך כל כך מושפעים כל הזמן, כל הזמן. האמת שגם אנחנו נהיה באי בודד, יש להניח שנמשיך את, את מה שהוטבע בתוכנו מהסביבה גם שם. יכול להיות שייקח הרבה מאוד זמן עד שנתנקה לדעת מה אני רוצה, מה אני רוצה. אז אברהם לא הסתכל על שום אדם להיות מושפע ממנו באופן אוטומטי. שוב, אני מדגיש את העניין של האוטומט. בוודאי שיש השפעות טובות וחיוביות בין בני אדם. בוודאי שיש מה לקבל, אבל לקבל זה רק אחרי בחינת הדברים. מי אמר? איפה זה כתוב? מה המקור של זה? האם זה באמת נכון? האם זה נכון לי? לבחון את זה. לבחון את זה. וזהו, אחד היה אברהם, וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לכנוס כי אם על ידי בחינה זו. שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם. חשוב שאתה לבד. ולא יסתכל על שום אדם המונעו. והדוגמה שרבי נחמן נותן, מכל הדברים, כגון אביו ואימו, או חותנו ואשתו, ובניו וכיוצא, או המניעות שיש משאר בני העולם המלעיגים ומסיתים ומונעים מעבודתו יתברך. המסיתים והמלעיגים והמפריעים זה לא דווקא חבורות רשע שבאים להגיד לי בוא תגנוב איתנו, או בוא תעשה מעשים רעים, או בוא נלך להשתקר, או בוא נלך לגנוב, או לא יודע מה לעשות. זה ברור שזה גם זה. אלא זה גם מי שמושך אותי למה שלא שייך אליי. שאולי זה שייך אליו, עם כל הכבוד. זה גם מי שמושך אותי לעשות דבר שלא יתברר לי שזה מה שאני צריך לעשות עכשיו. אפילו ברגע זה. אני רוצה ללכת, אני רוצה לדבר עם מישהו 5 דקות, ואני מוצא שאני מדבר איתו 5 שעות. איך זה נהיה? כי הוא פשוט הצליח בכל מיני צורות לגרום לי לעשות את זה. אני בהכרה שלי יכול או רוצה או חושב שזה נכון לדבר איתו 5 דקות. כי אין לי זמן, כי אין לי עניין, או לא משנה. מההכרה שלי אני יכול לדבר איתו 5 דקות. אבל במציאות דיברתי איתו 5 שעות. למה? כי הוא אמר לי, תראה, אבל רק קצת, אבל זה, לא, לא, תבין אותי, אם לא תעזור לי, אף אחד לא יעזור לי. ותראה, אם לא תעזור לי, אז הוא יבוא. וכל מיני משחקים כאלה שבסוף אני מוצא, שהוא מדבר איתי 5 שעות, ואז אני נזכר, אני לא מדבר דווקא עליי, אני מדבר סתם על יחסים בין בני אדם, בין בני זוג או חברים, ואז בן אדם יכול להיזכר שרגע, בעצם למה רציתי לדבר איתו 5 דקות? כי מההתחלה הבנתי, אני מכיר אותו, שאני בעצם לא יכול לעזור לו, כי הוא באמת לא רוצה עזרה. וגם אם אני אקשיב לו, זה באמת לא יתרום לו, כי הוא צריך בכלל עזרה מסוג אחר. אז באמת, בהכרה שלי, אני הבנתי שזה טוב לי, לא לבזבז זמן על סתם דבר שהוא באמת לא חסד, וגם הוא יזיק לי באנרגיות שלו, ובהתנהגות שלו, ובמילים שלו, ובהשקפות שלו. אז אני לא רוצה לדבר איתו. ואף על פי כן, מצאתי את עצמי לדבר איתו. למה? כי אני פשוט לא אמרתי, רגע, סליחה, אני בן אדם חופשי, יש לי בחירה. בהכרה שלי זה לא מתאים. סליחה, אני מכבד אותך, אני שומע שאתה רוצה לדבר איתי, אני באמת לא יכול. כי מתוך הכרה. מתוך הכרה שאני לא יכול, או להפך, שאני רוצה לדבר עם מישהו, ופתאום משהו אחר הפריע לי, ואני לא דיברתי איתו, או שיש מישהו שאני נורא רוצה להגיד לו משהו, ובהכרה שלי אני הבנתי שאני צריך להגיד לו משהו מאוד מסוים. אני צריך להגיד לו, תראה, אני מכבד אותך, אבל בנקודה הזאת שאמרת, זה לא נראה לי. ואני מדבר איתו 1,000 שנה, ואני אף פעם לא אומר לו את המשפט הזה, שאני בהכרה הגעתי לזה שאני צריך להגיד לו את זה. למה? למה? סיפר לי איזה חבר שהוא ניהל שיחה עם אשתו, והיא אמרה לו כמה קשה לה וכמה עובר עליה וזה, והוא כל הזמן יש לו פה להגיד לה, אני מה זה מבין אותך? הוא אומר לי, דיברתי איתה כמה שעות ולא אמרתי לה את זה. הוא אומר, ואני לא יודע למה. איזה מוזר. רציתי להשתתף איתה, רציתי להגיד לה, אני מה זה מבין אותך? ובמקום זה רק שתקתי או דיברתי על דברים אחרים. איזה מוזר. מה מפעיל אותי לא לעשות את מה שההכרה שלי מחייבת? משהו מוזר. פה אני מדבר יותר מדי, פה אני מדבר פחות מדי. רציתי ללכת ימינה, הגעתי שמאלה, רציתי זה, קרה לי זה. למה? אתה בא לאיזה מקום, אתה רוצה לקנות לחם, בסוף אתה יוצא עם עגלה של דברים שלא רצית. למה? כי היה שם אחד שהסביר לך שזה בדיוק, בדיוק. אבל אני לא רוצה את זה, הלכתי לקנות לחם, מה? איך זה קרה לי? אז כל הזמן, כל הזמן, יש סביבנו, ובעזרת מה שבתוכנו, יש אנשי שיווק של כל מיני דברים שאנחנו בכלל לא רוצים. ולמה אכלתי את כל זה? בעצם התכוונתי רק לטעום. פתאום ירדתי על איזה, מה קרה? לא יודע, לא יודע. אז אני מופעל. אז איך זה קרה? כי בן אדם שישבתי איתו אמר, מה, אתה לא אוכל? תאכל, 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 תאכל. זה גם היה נחמד, זה היה נראה טוב. אבל אני יודע שאני לא צריך את זה, עכשיו אכלתי. אבל הוא אמר לי ולא נעים לי. אז אנחנו כל הזמן נתונים להפעלות. זה לא דווקא חבורות של אנשי רשע. זה גם אנשים שרוצים בטובתנו, ורוצים לעזור לנו, והכוונות שלהם טובות ונכונות וטהורות. עדיין אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, רגע, שנייה. לפי מה שאני מכיר את עצמי ביישוב הדעת, במחשבה, בעצירה, זה מתאים לי או לא? זה נכון לי או לא? אולי כרגע לא. כמו שדיברנו גם פעם שעברה, לפעמים אתה שומע דברים שהם אמיתיים, הם קשים, ואתה אומר, טוב, זה האמת. רק שנייה, אז מה אם זה האמת? אם כשאני כרגע שומע את זה, זה מחליש אותי, אז אולי זה לא נכון שאני אשמע את זה. לא, אבל זה האמת, תשמע את זה. אז שמעתי את זה, נכנסתי לדיכאון, ונהייתי יותר גרוע. אז מה זה עוזר? אז תשים לב, זה כמו, אני זוכר היה לי פעם, באיזה קטע שהיה לי מאוד מאוד קשה עם עצמי, ומישהו אמר לי, יש פה איזה דיסק, אתה חייב לשמוע אותו. מה זה דיסק? על שמירת הלשון. כמה זה חמור אם אתה מדבר מילה אחת לא בכיוון. ואני בטיפשותי לא עצרתי רגע לחשוב, רגע, שנייה, גם עכשיו אני לא בדיוק במצב רגוע. עכשיו אתה מביא לי את זה, אני פשוט הולך להרוג את עצמי. אומר, לא, אתה חייב לשמוע את זה, אתה חייב... טוב, טוב, אני אשמע את זה, ושמעתי את זה, ואחר כך לא יודע כמה זמן לקח לי לצאת גם מזה. וואי, לא מספיק זה, עכשיו גם אתה מפיל עליי שאני גם בכלל לא בכיוון גם בזה, עזוב אותי. מי אחראי לשים לב מה הוא אוכל ושותה? מי אחראי לשים לב מה הוא מדבר ולא מדבר, מה הוא קונה ומה הוא לא קונה? אני אחראי על זה. ואני צריך ללמוד לעשות את זה מתוך התבוננות. מתוך התבוננות. אפילו דברים טובים ונעימים. לפעמים בין בני זוג, אחד רוצה קרבה ורוצה עכשיו להגיד לשני מילים טובות. אולי עכשיו אני עצבני. וזה יעצבן אותי יותר. מה? רוצה להגיד לך מילים טובות? כן, אבל עכשיו אני עצבני. אז לא. לא, אבל הוא רוצה את טובתך. מה זה טובתי? כרגע טובתי זה שיעזבו אותי בשקט. ואם אני לא יודע להגיד סליחה, כרגע אני מה זה מכבד את זה? אני רואה שאתה רוצה להגיד לי מילים טובות, הכל בסדר, אבל כרגע אני צריך שקט. איזה יופי. אז מי אחראי על זה לבדוק מה אני צריך? ומה מתאים לי ומה נכון לי, מי אחראי על זה? מישהו בחוץ יכול לעזור לי בזה? אני יכול ללכת למישהו ולהגיד לו, תגיד לי, מה נכון לי לעשות בחיים? מה לאכול? מה לא לאכול? הרב, אני עכשיו באמצע איזה שיחה, להגיד את המילה הזאת או לא להגיד את המילה הזאת? זה לא הגיוני. התורה נותנת לנו קווים של התנהגות, של התנהלות, של אסור, מותר, אבל מה נכון לי בכל רגע ומה הנקודה שלי? זה אני צריך לברר בעצמי, כמובן בעזרת חברים ובעזרת אנשים חכמים ובעזרת תורה, אבל עדיין אני צריך לברר. אז אמרו לי שהכי טוב לגור במקום מסוים כי א' ב' ג', בסדר, אבל מי יודע מה נכון, אולי בכלל אני צריך לגור במקום אחר. אז איך אני יודע? אני קודם כל, מה שיגידו לי אני אגיד אני שומע, אבל אני לא נסחף, שמעתי. נכון, אבל יש גם צדדים אחרים, ויכול להיות שמה שחשבתי שהכי לא מתאים, הוא כן מתאים. איך אני יודע, אם אני רק נסחף אחרי מה שאומרים לי ומשווקים לי, הוא מבסוט לגור באיזה מקום, והוא אומר לי, תשמע, כדי אחלה לגור פה, ואתה לא יודע איזה טוב פה. לך טוב פה. אולי לי יהיה טוב במקום שלך רע. איך אני יודע, אני צריך לקחת אחריות, אני צריך לבדוק. ולכן, אומר רבי נתן, אני צריך לצאת מבית אביך. אני צריך לצאת מתגובות והתניות ותפיסות עולם שבאו אליי מבחוץ. אפילו אם אצלנו בבית תמיד היו עושים ככה, זה אבא שלי ואמא שלי תמיד היו עושים ככה, אז מה? אצלנו אוכלים ככה, אז מה? אבל אני לא אוהב את האוכל הזה. אבל ככה אוכלים, אז מה? אז תשאל את עצמך, רגע, מה אתה רוצה? מה מתאים לך? אז מה אם ככה אפילו אבא ואמא שלך חושבים ומתנהגים? יכול להיות שזה מתאים להם, גם זה לא בטוח. אבל מתוך האמת של התורה, תבדוק מה מתאים לך. כמובן חשוב לציין שלא מדובר פה שכל אחד יתחיל להתבונן ומה בעל לא יעשה. זה ודאי לא הכוונה. כי התורה אומרת לנו, יש בורא לעולם, הוא יודע מה זה העולם, והוא אומר לי, תראה, יש קווים אדומים, יש אסור מותר. גם אם נדמה לך שטוב לך לאכול מאכלות אסורים, אז זה באמת רק נדמה לך. זה פשוט קטלני. ואתה לא רוצה לגלות את זה בדרך הקשה. אז יש גבולות. אבל בתוך הגבולות, מה מתאים לי? תורה אומרת, תחפש, תראה, תנסה, תבדוק, תשאל, תתפלל, תתלבט. אבל תיזהר מהתניה גופנית, מהתניה של מידות. אני תמיד ככה, אני תמיד כזה. למה? אולי אתה יכול לנסות אולי דרך אחרת? מי אמר שזה ככה? תשתנה. ורבי נתן אומר, אם אתה תעשה את העבודה הזאת, אתה תגיע למה שאתה. וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לכנוס. כי אם על ידי בחינה זו שיחשוב שאין בעולם, כי אם הוא לבדו יחידי בעולם. ולא יסתכל על שום אדם המונעו, כגון אביו ואימו, וחותנו ואשתו ובנה וכיוצא. רק צריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם, כאילו הוא יחיד בעולם. גם צריך להדגיש שכשמדברים על הסתייגות מהשפעות ודעות של אנשים, בפרט קרובים, בפרט הורים, אז גם פה התורה יש לה דרך איך מותר להתנהג ואיך אסור להתנהג. זה לא אומר שמותר לי לזלזל במישהו, זה לא אומר שמותר לי לפגוע במישהו, זה לא אומר שמותר לי להגיד משהו שבן אדם, שאני פוגע בו ומעליב אותו, אני צריך לכבד אותו, בטח ובטח אם זה אבא שלי ואמא שלי. אבל לכבד אותו זה לא אומר להסכים לו. אפילו אם אבא או אמא שלי באים ואומרים לי איזה דעה, ולא רק דעה נגד התורה למשל, אלא אפילו דעה שבתוך התורה זו דעתם. לפי דעתם צריך ללמוד תורה דווקא ככה. והם היו רוצים שאני אעשה את זה ככה. מה אני צריך לעשות? אני צריך לכבד את זה. אני לא צריך להתווכח עם זה. אני צריך לשמוע. אבל זה חובתי לחפש את הדרך שלי. מה טוב לי ומה מתאים לי ומה נכון לי. אני לא צריך להתווכח. אני לא צריך לפגוע. אני מכבד את מה שאמרת. אני יודע שאמרת את זה מתוך כוונה טובה. אבל אף על פי כן, הדרך שלי היא שונה. וגם בהלכות כיבוד אב ואם, התורה מציינת, ההלכה מציינת בצורה מדויקת את העניין הזה. שאם ההורים אומרים לך איפה לגור, או אם היא להתחתן, או איך ללמוד, בזה אתה לא חייב לכבד אותם. מה זאת אומרת אתה לא חייב לכבד אותם? אתה חייב לכבד אותם. אתה לא חייב לציית להם. אם אבא שלך אומר לך תביא לי כוס מים, אתה חייב להביא לו כוס מים. אבל אם הוא אומר לך, אתה תגור איפה שאני אומר לך, ותתחתן עם מי שאני אומר לך, ותתנהג בסגנון הזה, לא. אני מכבד אותך, אני יודע שאתה רוצה את טובתי, אבל אני לא מחויב לציית להדרכה שלך במה שאתה חושב, כי אני צריך למצוא מה מתאים לי, אבל אני צריך לכבד אותך. ובוודאי אותו דבר לגבי כל אדם. שומע אותך, אבל אני רוצה לבדוק מה מתאים לי, עם כל הכבוד למקום שלך. טוב, אם יש שאלות, אני אשמח, גם לגבי מה שדיברנו, גם בכלל. מה את מתפלט כל הזמן? ככה זה, מה נעשה? טוב, ברוך השם. כן. לא שומע? איזה דברים? לא הבנתי את השאלה שלך. אני מעניין אותי למה את שואלת את זה. למה את שואלת את זה? מצליח להבין מה את שואלת. עוד פעם, מההתחלה. מה השאלה? כן. הבנתי, עכשיו הבנתי אותך. לא, אין שום חוצפה בשום שאלה. שאלה טובה, תראי. חוצפה זה שאלה שלא רוצים לשמוע את התשובה. אז אם את רוצה לשמוע את התשובה, אז כל שאלה היא שאלה. בסדר גמור? כל מי שמלמד משהו, קודם כל צריך להגיד, לדעת שבתוך התורה יש תחומים. יש הלכה, יש השקפה, יש חסידות, יש אגדה. גם בתוך ההלכה יש כל מיני תחומים. ובכל תחום בתורה, אדם שמלמד, אני צודקת 100%, הוא צריך הסמכה. מי הסמיך אותך ללמד? מי אמר שזה נכון? זה לא מי לימד אותך, אלא מי הסמיך אותך. שאלה יותר מדויקת, כן? בא עליך הניסוח מחדש. כי, לא, זה חשוב. מי הסמיך אותך? זאת אומרת, מי בא ואומר, נגיד במקרה שלי, שמה שאתה אומר זה נאמן למקור. שזה באמת ההסבר בדברי רבי נחמן. אולי אתה ממציא, אולי אתה מוסיף דברים משלך. מי אמר? שאלה טובה, שאלה נכונה. איך למדתי וממי למדתי, זה לא כל כך עד נקודה. כי גם אם אני אגיד לך שלמדתי עשרות שנים כתבי רבי נחמן עם למד וב צדיקים, זה לא משנה. אם אין לי הסמכה, זה לא עוזר. אז השאלה היא הסמכה. לא עם מי למדתי או איך למדתי, אלא מי אמר שמה שאני אומר זה משקף את זה. ובאמת נרחיב את השאלה. מי אמר שכל מי שמלמד תורה, אם זה הלכה, אם זה אגדה, אם זה חסידות, אם זה כל דבר, מי אמר שהוא מוסמך? אז התשובה היא מאוד פשוטה. בכל תחום, מי שמלמד הוא חייב הסכמה והסמכה של מי שגדול ממנו בתחום הזה. בתחום הזה, דהיינו. אני לא מוסמך לפסוק הלכה. ואם יבוא מישהו וישאל אותי הלכה, אם אני אענה לו, זה בגלל שאני קראתי משהו באיזה סעיף שפשוט לא מכיר. זה לא בגלל שאני פוסק לו הלכה. אם אחד יבוא ויגיד לי, תראה הרב, אתה רוצה שתפסוק לי, מה מברכים על מים? אז אני אגיד לו שהכל נהיה בדברו. אני לא פוסק לו, אני רק אומר, תשמע, אתה פשוט לא יודע, אבל זה כתוב בכל ספר של הלכה. אז זה לא פסיקה. אם מישהו בא ואומר, קרה לי מקרה כזה, ואני לא יודע מה ההלכה אומרת, אז אני אגיד לו, תקשיב, אני לא פוסק. אני יכול להמליץ לך על מישהו שפוסק הלכה. מי אמר שהוא פוסק הלכה? מישהו הסמיך אותו. מי הסמיך אותו? מישהו הסמיך אותו. ואז חוזר אחורה. זה הסמכה, הסמכה והסכמה. בהלכה זה יחסית די פשוט. זה, הוא למד, קיבל הסמכה, והוא פוסק, יש לו תוקף של פוסק. בשאר תחומים זה קצת יותר בעייתי במציאות. אבל באמת זה צריך להיות אותו דבר. אם אני מלמד ספרי רבי נחמן, את יכולה לשאול אותי, מי הסכים שאתה מוסמך? התשובה היא, הרב יעקב מאיר שכטר מירושלים, וחברותה שלו, הרב שמואל משה קרמר מירושלים, ותלמידם, הרב טייכנר. זה מי שהסמיך אותי, זה כתוב בספרים שלי, לדבר בשם רבי נחמן, ואני אגיד לך יותר מזה, אני בעצמי, לפני שהעזתי ללמד, לא רק למדתי הרבה, גם באתי ושאלתי על כל דבר. האם כך לומדים? האם כך מלמדים? האם זה תואם למקור או לא? ברגע שקיבלתי את התשובה כן, אז בכלל היה לי את האומץ לבוא ולהגיד משהו. אז זאת התשובה, וזו שאלה מאוד מאוד חשובה. והלוואי והיו משתמשים בה גם לגבי שאר אנשים שמתיימרים ללמד רבי נחמן, שהרבה מהם לצערנו הרב, אין להם לא הסמכה ולא הסכמה, ואכן מוסיפים דמיונות פרועים או לא פרועים, או כל מיני רעיונות יפים או לא יפים, וזה לא נאמן למקור. ולכן השאלה הזאת בהחלט היא שאלה של טעם, וכל מי שמלמד משהו ראוי ונכון ובכלל לא חוצפה ואדרבה, זה עזות דקדושה לשאול, סליחה, מי אמר? מי שמחה? אז הנה התשובה, מוזמנת גם לשאול מי זה הרב יעקב מאיר שכטר ואיפה הוא נמצא בעולם היהודי, אז זה התשובה. בסדר? אז תראי, אז קשה לי ליהנות על שאלה שמתחילה במילה אומרים ש. בהמשך למה שאמרתי קודם, אני מעדיף להתייחס לדברים שכתובים ולדעת מי אמר אותם כדי שאני אוכל להתייחס. אומרים ש, אחרי המילה אומרים ש, מופיעים הרבה מאוד דברים הזויים, שאין להם מקור והם סתם התנגחות, אז אני לא יודע מה לענות לך, כי אומרים שרבי נחמן היה במאדים ושם הוא התגלה לו הכל. האם זה נכון? לא יודע, לא שמעתי שאומרים את זה. זה כאילו, אם רוצים להיות הוגנים כלפי התורה, אז גם כשמישהו נכנס לאומרים ש, צריך להגיד לו, מי אמר ש? איפה זה כתוב? אולי זה איזה מישהו ברחוב אמר את זה, אולי זה מישהו ש... לא יודע, בוא נראה מי אמר את זה. ואם זה אחד מגדולי ישראל, אז אנחנו מחויבים למצוא תשובה. אבל אם זה סתם איזה מישהו מהאומרים ש, אז אנחנו מחויבים לשאול אותו מי אמר, וכשהוא יענה לנו נדבר הלאה. בסדר? אני בכוונה לא רוצה לענות. אז מי זה רבי אדם? מי הסמיך את רבי אדם? זה לא, השאלה היא לא כל כך נכונה, כי היא מתחילה בסגנון לא נכון. את הבנת אותי, נכון? הבנת אותי. בוא נגיד ככה, הבעל שם טוב, הקדוש, עשרות, עשרות, עשרות אלפי יהודים בכל העולם, היהדות שלהם והקדושה שלהם תלויים בעצות שלו. זה לא איזה אחד עכשיו שהתחיל לדבר לפני שנייה. בסדר, אבל שוב, אני לא רוצה להיכנס למוד הזה של מי אמר על סתם. אם אנחנו נראה מישהו שאמר משהו ברור, אז נוכל לענות על זה ולהגיד, הגאון מווילנה אמר ככה, אבל תולדות יעקב יוסף אמר ככה. וסתם, אם כבר מזכירים את העניין הזה, גם אם נמצא שמישהו מגדולי ישראל אמר משהו, זה עדיין לא אומר שאין אחד מגדולי ישראל שאמר, יש גם דרך אחרת. זה עדיין לא סוף פסוק. למשל, אני אתן דוגמה, זה עוד סוגיה בפני עצמה של מחלוקת. נגיד, אם אני אגיד משהו ויבוא מישהו מהקהל ויגיד, כן, אבל הרמב״ם אמר אחרת, אז מי אתה להגיד אחרת? אני אגיד, סליחה, אני לא בר פלוגתא של הרמב״ם, חס ושלום, מי אני? אבל אולי אתה לא יודע, אבל הראב"ד אמר הפוך מהרמב״ם, ואני הולך לפי השיטה של הראב"ד. אז אתה לא מתווכח, זה לא אני מול הרמב״ם, זה הרמב״ם מול הבר פלוגתא שלו. אז שוב, זה לא אני או את או מישהו הוא בר פלוגתא של הבעל שם טוב, מי אנחנו עפר תחת כפות רגליו. אנחנו רוצים לברר את האמת, מה מקור הסמכות שלו, ואנחנו צריכים לראות גם בדור שלו מה אמרו עליו. אז כאילו צריך לבוא לזה בצורה הגונה. אומרים שזה כבר לא הגון, אז צריך לבדוק את המקור של זה. כן. שאלות. כן. אשריך. למה אתה שואל? אז תשאל אותו, אני לא יודע מה הוא אמר. לא יודע, עוד פעם, חוזרים לאותה נקודה. תשאל אותו, אני לא יודע מה הוא אמר. אני לא רוצה להגיב על משהו שאתה לא... בסדר, אז צריך לראות אם מישהו אמר, אז מי אמר, איפה זה כתוב, מה הכוונה, ואז נוכל להתייחס. אבל קשה להגיד על זה משהו ככה. דווקא בתורה אנחנו אומרים שזה דווקא ככה. אז נכון, יש. לא, השאלה היא נכונה וטובה. אני, אם הייתי בא ואומר, תשמעו את הסיפור האישי שלי, אני לא צריך הסמכה לזה. כן, לא משנה. אם הייתי בא לספר לכם משהו אישי או איזה סיפור שהמצאתי, לא צריך הסמכה לזה. אבל אם אני מתיימר ללמד את רבי נחמן, אני צריך להיות מאוד מאוד זהיר ונאמן למקור, ומאיפה אתם יודעים שזה ככה? אז באמת שאלה טובה. ואתם מוזמנים לשאול את זה על כל מי שמלמד מה שלא יהיה. וזו שאלה טובה והגונה. כן, כן. לא שומע אותך. כן. מה למשל? מה למשל? למה לא? אם את מספרת דברים אישיים, גם אני מדגים מסיפורים, כאילו, אני לא צריך הסמכה עכשיו לסיפור שסיפרתי, שפגשתי מישהו בדרך. אבל, אז אותו דבר, אם התוכן שלך, בסדר גמור? אם התוכן שלך הוא תוכן שקיבלת ממקורות מהימנים, את מוסיפה לזה את הצבע שלך ואת הסיפורים שלך, זה טוב מאוד, אין בזה שום בעיה. הבעיה מתחילה שבאדם מתחיל להמציא ולהוסיף. שם מתחילה הבעיה, או שהוא לא מדייק. זה גם כן אפשרות. אני לצערי שמעתי אנשים כל מיני, אפילו לא חסידי ברסלב, שמלמדים כביכול דברים של רבי נחמן, פשוט מסלפים את הדברים. מתוך בורות, בוא נגיד, נלמד עליהם זכות, מתוך בורות. אבל זה לא מה שכתוב, זה פשוט לא מה שכתוב. אז זה חשוב, חשוב באמת שהדברים יהיו נאמנים למקור, בהחלט. כן. כן. אני לא שומע אותך. הדברים שהכי עוברים לילדים זה רגשות ו זה אווירה, תדרים. כמה שההורים הם יותר מחוברים לקדושה, לשמחה של הקדושה, אז זה עובר, זה עובר. זה לא צריך הסברים שכליים, זה פשוט עובר ממילא. האווירה שילד גודל בה, זה מה שמשפיע עליו. אז ממילא העבודה הגדולה, שאנחנו נעשה את העבודה שלנו, והילדים שלנו יספגו את זה בעזרת השם. אז אם הוא רואה שההורים שלו עושים את זה, אז הוא גם יעשה את זה אותו דבר. אם הוא רואה שההורים שלו הם אנשים חושבים, והם עוצרים ומתבוננים על עצמם, אז גם הוא ילמד להיות חושב ומתבונן על עצמו אותו דבר. עזרת השם. רגע, בוא ניתן למי שלא שאל. כן. אני לא שומע אותך, דברי בקול רם. כן. כן. שאלה טובה. בוא נתחיל מזה. הנה, רבי נתן אמר, דבר ראשון, תנסה לבחון את מה שעובר עליך ואת האמונות שלך, ולבדוק מאיפה זה בא. תנסה לבחון את התגובות שלך, את האמונות שלך, את ההשקפות שלך, ולראות, רגע, מאיפה זה בא? האם חשבתי על זה? האם חוויתי את זה? האם זה קשור אליי, או שזה רק נדבק אליי? בוא נראה. דברים הכי פשוטים. בן אדם אומר, רגע, שנייה. לפני כמה שנים בחיים לא הייתי אומר את המילה כאילו, ועכשיו אני אומר אותה כל מילה שנייה. איפה זה בא לי? כולם אומרים את זה. למה גם אני אומר את זה? התרגלתי. אני רוצה להגיד את זה? זה נכון להגיד את זה? אני בכוונה משתמש בדוגמה לכאורה סתמית, אבל זה לא סתמי. למה אני, לפני שעברתי למסגרת הזאת או לחברה הזאת, דיברתי בסגנון מסוים? פתאום אני מדבר בסגנון אחר. אבל זה בכלל לא הסגנון שלי. איך אני רוצה לדבר? באיזה מילים אני רוצה להשתמש? אז קודם כל ההתחלה היא לזהות את מה אני משתמש שהוא לא שלי. אני אומר את זה, רגע, מי אומר את זה? אני בעצם, אז בדיוק אבא שלי ככה דיבר. אני רוצה לדבר ככה, עכשיו תבדוק. אתה רואה מאיפה זה בא, אתה רואה שאתה מחכה דברים, התנהגויות, דעות, אמונות, זה לא רע. אתה מזהה שזה עדיין לא שלך. עכשיו תבחן את זה. אז מה לדעתך התשובה לשאלה? נכון? את רואה? את יודעת את התשובות. כשזה ודאי יודעים. כשזה ודאי יודעים. אבל באמת התשובה היא, אם אני עסוק בצורה יומיומית, בהתבוננות, ובפרט אם אני משתף בזה אנשים שקרובים אליי, בן זוג, חבר, אז אני בוחן את זה מחדש. אפילו שאדם נמצא תקופה ארוכה באיזה עולם, באיזה תפיסה, ופתאום משהו זז, אז הוא יכול לעשות בדיקה מחודשת על כל הדבר הזה. האדם היה באיזה בית ספר, עכשיו הוא עזב, הוא היה באיזה חברה, עכשיו הוא עזב. אז זה לא יהיה דבר רע לבחון עכשיו את כל ההתנהגות שלו, מה מושאל ומודבק מבחוץ, ומה באמת מתוך הכרה חלק ממנו. אבל אם בן אדם חי בחשבון, עושה התבודדות, כל יום מדבר עם הקדוש ברוך הוא שעה וסורק, מה עבר עליי, מה אני חושב, מה אני מרגיש, מה קורה לי, מה שלי, מה לא שלי, מה אני רוצה לשנות, זה תהליך, אבל הוא נמצא בבדיקה. והוא גם מדבר על זה עם בן אדם קרוב, כמו שרבנו אמר. אז כל הזמן יש לי ועדת ביקורת על הדבר הזה. זה לא פעם ב. יש לפעמים שזה צריך להיות יותר חד, כמו נגיד שבן אדם חוזר בתשובה, פתאום כל מערכת האמונות שלו משתנה. אבל גם אז, זו דוגמה די קלאסית. הרבה פעמים שאדם חוזר בתשובה, הוא זורק מערכת אמונות שלמה בלי לבחון אותה. פשוט זורק. ומאמץ מערכת אמונות שלמה בלי לבחון אותה. ואחרי, לא יודע, כמה שנים, הוא אומר, רגע, שנייה, אבל במה שזרקתי יש דברים טובים, למה זרקתי? ובמה שאימצתי יש דברים רעים, למה אימצתי? אז הנה, הוא בודק את זה מחדש, והוא בוחן מחדש איפה הוא בתוך הסיפור הזה, מה נכון לו, מה לא נכון לו, הוא לקח את הכל ביחד, הוא בודק. אז יש בדיקה מהותית שאדם עושה איזה שינוי, אז צריך לבדוק את הכל. ויש בדיקות יומיומיות, שגרתיות. מה קורה לי, מה עובר עליי, איך אני עם זה, איך אני עם זה. אולי אני צריך לשנות את העבודה, אולי אני צריך לשנות את ההתנהלות, אולי אני עובד פחות מדי, יותר מדי, הנה אני רואה שאני עצבני הרבה זמן, הנה אני קצר, הנה פה חסר לי משהו. כל מה שעובר עליי. למה? למה זה קורה לי? מאיפה זה מתחיל? מה הנקודה? התבונן, כמה שאני יכול. וכמובן, שרבי נחמן לימד אותנו שההתבוננות הזאת צריכה להיות מלווה בתפילה, לבקש עזרה. בנו של עולם, אני מרגיש שיש כאן משהו, אני רוצה לברר את האמת, אני רוצה את האמת. הדבר הראשון זה להסכים לגלות את העובדה הלא נעימה שרוב הזמן אני לא בוחר. זה השלב הראשון. מה? בגלל שזה לא נעים לדעת, אז אני מעדיף להתעלם מזה וממשיך להיות בזה. זה הבעיה. זה לא נעים לדעת, אבל הנה אני מסכים עם האי נעימות הזאת ומודה שרוב הזמן אני לא בוחר אלא מופעל. למה אני מודה בזה למרות שלא נעים לי? כי אני רוצה להשתנות. אז זה לא נעים, אבל עכשיו אני אשים לב יותר. אבל אם בגלל שזה לא נעים אני אגיד טוב, אז בוא נעזוב את זה, אז אני אמשיך להיות מופעל עד סוף החיים. אז האי נעימות הזאת היא קטנה מאוד ביחס לאי נעימות של לחיות חיים שאולים וחקיינים. ובפרט אם אני עושה את זה יום יום, אני לא הולך לגלות כל יום שטעיתי בגדול בהכל. פה הייתי לא מדויק, פה צריך שנות, פה אני מופעל, פה אני מבולבל, פה זה איזה הרגל. הנה, אני רוצה להשתנות, זה תהליך, זה חיים, זה לא, זה גם לא שאני לא בסדר או אשם בגלל שאני כזה. אני נולדתי, מאיפה אברהם אבינו יוצא? מאיפה הוא הולך לארץ ישראל? חרן, רבי נתן אומר, אנחנו נולדנו בחרן. מה זה חרן? רוגז. אנחנו נולדנו לתוך עולם של רוגז, עולם של כעס, חרון אף, עולם של טירוף, של שקרים, ואנחנו צריכים לצאת מזה. אבל היציאה היא, טוב, עזרת השם, בוא נראה איפה אני כדי להגיד, אני לא רוצה להיות במקום הזה, בוא נתחיל לבקש עזרה ולצאת מזה. זה לא ביום אחד, זה לא ביום אחד, זה הרבה פעמים, הרבה חזרות, כל פעם אתה מגלה עוד משהו, אבל עשת את זה בשמחה, עשת את זה באהבה. זה לא, איזה דפוק אני שאני לא בכיוון. אני כל הזמן מיישר את ההגה. לא, אבל עד עכשיו נסעתי ישר והגעתי, מה פתאום יש פנייה ימינה? יש פנייה ימינה, עכשיו תיקח ימינה, מה אתה... זה העבודה שלנו, להפוך לאט לאט להיות אנשים שחיים בתשומת לב. וזה מה שהזכרנו כמה פעמים, שתשומת לב זה ההגדרה הפשוטה למושג יראת שמיים. תשומת לב. עד עכשיו לא שמתי לב לזה, עכשיו אני מתחיל לשים לב לזה, אני אתחדד יותר, אני גם אהיה אלוף בזה. ופתאום אני מגלה תחום חדש שבכלל לא שמתי לב אליו. נו, אין לי כוח. למה? ברוך השם, יש דברים שלמדתי לשים לב אליהם. התחלתי לשים לב לבריאות שלי, עכשיו אני מתחיל לשים לב לרוחניות שלי, אולי בסוף אני גם אשים לב לבן זוג שלי, מי יודע. זה מתקדם, לאט לאט, לאט לאט. צריך לבוא לכל הדבר הזה ברכות. אני משתנה, אני מתבונן, אני משנה, כן. עוד שאלה? אני לא שומע אותך. נכון, נכון, זה הדבר העצום שהאדם עושה כשהוא חוזר בתשובה, שהוא שובר את ההגה ומשנה הרגלים של שנים. זה דבר עצום, עצום, עצום. ולחזור בתשובה זה לא רק לא שמרתי שבת ואני שומר שבת, זה עצום, זה עצום. זה גם אחרי שאני שומר שבת וגם אחרי שאני אוכל כשר וגם אחרי שאני פתאום מגלה בכל מיני תחומים חדשים שמסתבר שאני צריך לחזור בתשובה בגישה שלי לדברים, בסגנון שלי, במחשבות שלי, בכל מיני דברים. החזרה בתשובה היא ממשיכה פנימה. בהתחלה אני אומר, טוב, ככה לא מתנהגים. אחר כך אני אומר, טוב, ככה לא מרגישים, ככה לא חושבים. כל דבר יש בו רמות, נגיד בדיבור. בהתחלה בן אדם שלא שם לב לדיבור שלו, יכול על ידי הדיבור שלו לפגוע באנשים, לערוף להם את הראש. לפגוע ממש באנשים. אחר כך שהוא אומר, רגע, אני רוצה לחזור בתשובה, אני לא רוצה לדבר ככה. אחר כך הוא יכול לגלות, כן, אבל בעצם, נכון, אני לא פוגע באנשים, אבל אני כל הזמן מעגל פינות. דהיינו, אני כל הזמן משקר, לא רוצה לשקר. רוצה להיות אמיתי. אז הנה שלב חדש. בחזרה בתשובה, שאני מגלה עכשיו עוד תחום שאני צריך להתיישר. אבל באמת, הדבר הכי הוגן זה שאדם מסתכל על עצמו ויראה איפה אני עכשיו, מה נדרש ממני לשנות עכשיו, מה לפי כוחי עכשיו. אני לא יכול להפוך, מה שאני צריך להשתנות בעוד 10 שנים, אני לא יכול לחלום על זה בכלל. אני צריך להסתכל על עכשיו איפה אני, מה נדרש ממני בצורה סבירה, ולהתבונן ולנסות, ואני בטח יטעה, ואני אפול, ואני אעשה עוד פעם ועוד פעם, עד שאני אצליח. אני אנסה ואנסה ויעשה, עד שאני אצליח. ואז אני אתקדם, אני אגיע למשהו חדש. נכון, אז בדיוק, בדיוק מה שאמרנו עכשיו, שרבי נחמן מלמד, תהיה כמו אברהם אבינו, אל תעשה חשבון לאף אחד. הוא אומר, לא אומר, אני רוצה להיות אני. אני לא חי בשביל זה שיחייכו אליי, או יגידו לי כל הכבוד, או בשביל שלא יגידו לי מה קרה לך. אני חי, כן, ככה אני רוצה לחיות, ככה אני מבין, עם כל הקשיים, בלי לחשבן מה אחרים אומרים. ובסופו של דבר, אנשים מעריכים את מי שנאמן לאמת שלו יותר ממי שהוא מרצה ושפוט של מה יגידו. בסופו של דבר מעריכים אותו יותר. אבל אני לא עושה את זה בכל מקרה בשביל הערכה, אני עושה את זה בשביל האמת. אני רוצה להיות נאמן לאמת שלי. טוב, שיהיה לכולנו בהצלחה, בעזרת השם שבוע הבא נמשיך.